ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד קופנטט. המשנה של איזו מקומם שנזבחים, והתנאים המיוחדים של קורבן פסח. אז כתוב במשנה, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל אלא למנויו, ואינו נאכל אלא צלי. אז גם בלי מה שהרב קוק הוסיף, אפשר להבין שהמשנה מגדירה הערכים הללו של פסח, שיש להם משמעות רוחנית, צריכים להתקיים בכל הנתונים הללו, גם של הלילה וגם של התחצות וגם למנויה וגם אל הצלית. זה מתחייב מעצם המשימה שהרב קוק נטל על עצמו. אתה לומד את המשנה, ויש למשנה פשט פרקטי שצריכים להימנות עליו, אותם הפרטים שקשורים למצווה, ושהוא נאכל בלילה, אז אתה יכול כמובן למצוא לזה טעם היסטורי, מפני שמועד צאתם הייתה ממצרים, כי הרי זה מפורט בתורה מאוד, מועד צאתך ממצרים בסוף פרשת ראה, וכי בבוקר התחילה תזוזה, אז הלילה היה מוקדש להכנות. זאת אומרת, אלה הם כאילו ההסברים העניינים שחייבו את הדבר הזה. ואם אתה אומר שקורבן פסח שאנחנו מקרימים ואוכלים אותו בלטבב, הוא זכר לאותו מאורע, אז הוא צריך להיות תואם את הפרטים שהם היו אז רלוונטיים. כמובן שעם איזה בעיה מתחככים בעצם הכיוון המחשבה הזה, איך אפשר לפרוך את, או לבטל את כל הקו המחשבה הזה?
יצאו בבוקר?
משהו כללי.
פסח מצרים פסח דורות?
עוד פעם?
פסח מצרים פסח דורות?
יש משהו במה שאתה אומר, והתשובה כמובן תהיה, אני מבלעתי בתור דבריי, כי אם אתה עושה זכר לדבר הזה בפסח דורות, אז אתה צריך לעשות אותו במה ש... אתה לא בנעליים צבאיות, שם כתוב נעליכם חגורים, אני לא בטוח שצריכים, נדמה לי שאצל עדות המזרח כן עושים מין חוכמה כזה, שנותנים לילד הקטן כמו שהאשכנזים מסלסלים, ומה נשתנה, נותנים לילד הקטן איזה סקיק על הגב, והוא... אתה מסתכל עליו כאילו אני לא ספרדי. יש פה עיראקי אחד. לא מכירים את זה? איזה אשכנזים אתם? את זה, אצל הספרדים. אני יודע את זה, כי החתנים שלי, החתנים של נכדותיי, עושים את זה עם הנינים שלי. הנכד של הרב מורה, אז כשהוא איתי בסדר, אז הוא לוקח סקיק על הגב, מנהל באת, באתי ממצרים, לאן אתה הולך, אני הולך לירושלים, ומותניכם חגורים. הרב קוק, כתוב גם בהגדה שלו וגם בעולת ריח חלק ב', כשהיו מגיעים זה היה צורר, יש למישהו חלק ב' של עולת ריח. שם כתוב ביחץ בעמוד רשנותת בחלק ב', אדוני אבי הרב היה כורך במטפחת ושם על כתפו וקורא בכל רם משארותם צרועות וסמלותם על שכמה ביחץ. אז זאת אומרת, אז המנהג הזה, אני לא יודע אם הרב קוק לקח אותו מהספרדים, או שיש לו שורש מוקדש, מה שקוראים בפדגוגיה המחשה. זאת אומרת, מבקשים לתת לילד את ההרגשה, מה ירגישו יהודים בליל היציאה ממצרים, ובשאר אותם צבועות על התורה אומרת, מי שמות המצורות וסמלות המשיך, מה? והילד עושה את זה. מעין, הרי כמעט כל הלילה, עומד בסימן של גירויים, שמבקשים לגרות את הילד, כולל את מה שהתפתח, את מה הסיפורים באפיקומן, כולל אפילו, יש לי של פרש, אחד מי יודע, למין חידונים כאלה, בפשטס, שיש חידונים כאלה שעשו לילדים לקראת סוף הסדר, כדי שהם יחזיקו מעמד, אז זה עושים בוודאי, בשביל, ממחישים את כל הדברים האלה. אבל אני עכשיו שואל, חוזר, מה, עם איזה בעיה מתחכך כל המהלך שאמרתי עכשיו הסתרפו? עם תמי המצוות. הגמרא משל בראש שנה דנה, התמים של תקיעת שופר. אז באמצע הגמרא שואלת, מה איתה אם אמר? רחמנא אמר תיקו. מה אתה שואל אותי משמע תקיעת שופר? כתוב בתורה שצריכים לתקוע עם שופר. אבא המינה הזאת בגמרא, היא מסלקת את כל הרממה, מה אתה שואל אותי על מצוות? מה אתה שואל אותי על מצוות? אתה צריך לתקוע, וזהו. רחמנא אמר תיקו, זכר לאלו של יצחק, כל מיני, רב סעדיה אומר עשרה טעמים וכל מיני דברים כיוון אלה. מה אתה אומר לי מלויה, מה אתה אומר לי לילה? התורה אמרה לאכול את הפסח. זוהי סוגיה גדולה מאוד. והרמב״ם במורה נבוכים עושה קצת בעיקרון של הדבר הזה, והוא מתחייב בעצם המשימה שלו לפרש את הדברים האלה. אבל אומר הרמב״ם, אם אתה תנסה לחשוב שיש משמעויות גם לכל מיני הפרטים של המצוות, מי שחושב כאן משתגע שיגעון גדול. מסבל כזה הרמב״ם נותן, שלא להיכנס למחשבה של הפרטים. וכמובן שלא כולם הסכימו עם הרמב״ם הזה. הרמב״ם הזה, אם מותר לנסות להבין אותו, הוא משפטן. אני אתן לכם דוגמאות. מישהו יודע איפה הוא יד הרב ניסים? בתלביה. שם, מה היה לפני הקמת המדינה? שם ישב בית הדין הצבאי של הבריטים. ושם היו דנים את עצורי המחקרת. וכשהיו כאלה גם שלא רק נידונו לתלייה, אלא ביצעו בהם את התלייה. אז אני זוכר בתור צעיר, זה היה מחריד, כשאב בית הדין הצבאי חבש את הכובע הצבאי שלו, אז ידעו שזה הולך לקראת מוות. כלומר, בית הדין הזה מצא אותך אשם ודן אותך לתלייה בצווארך עד שתצא נשמתך, ואלוהים ירחם עליה. זה הנוסח. אז אני זוכר שהיו כל מיני תגובות בעיתונות, איזו אכזריות זאת, ומה יהיה כתוב לתלייה, מה זה השטע הזה נשפטך? המשפטן לא שאל שאלות כאלה. המשפטן הבין שאם, כתורת מה יכול לקרות, הייתה לך דוגמה במקום אחר. מסתום מרומכם יש להם דרשיון נהיגה. הרי לא מתכוונים לישיבה דרשיון נהיגה. אז מתי אסור להיכנס למה שקוראים אין כניסה? איפה יודעים שאין כניסה? אתם לא יכולים לזכור, בשנים הראשונות להקמת המדינה, התמרור של אין כניסה היה רקע אדום ופס לבן בתוכו, ושם היה כתוב בפס הלבן אין כניסה. אז כותב אפילו עיתון, רשימה בעיתון, סתם יהודי נתפס כשנוסע באין כניסה, חוטף דוח, משלם כמה נקודות, וזה עורך דין שנתבע לשלם, שואל את עצמו, על פי איזה סעיף אני משלם? קיצר עורך דין נתפס, בא לפני בית המשפט, לא מודה באשמה, למה לא? אין שם תמרור, אין שם תמרור, כמה שוטר ונשבע בזכרו של מוחמד שיש שם תמרור כזה, אומר הערבים, התמרור לא על פי החוק. בחוק כתוב רקע אדום ופס לבן. לא כתוב שם אין כניסה. כתוב שצריך להיות כתוב אין כניסה. בקיצר, הלך השופט וזיכה את הנאשם, כי זה לא על פי חוק. למוחרת יצאו צבאי משטרת ישראל וצבעו את כל הלוחות מחדש ומחקו את המילה אין כניסה. גזלן, הרי אין כניסה זה רק לרבחא דמילתא, זה בשביל שיהיה ברור, ואתה יודע שנסעת באין כניסה. כך החוק אומר. זה עומק דברי הרמב"ם, לפי הבנתי, משתגע שגאון ארוך. יש חוק. החוק לדמות מה שהיה, אני אומר בזהירות רבה מאוד, מה שהיה בליל הסדר במצרים, מה שיש בימינו. דמיון מלא. אז מה אתה שואל אותי? נא לכם חבורות, זה צריך להיות שרוך בשרוכים או עם סקוט זה גם כן טוב? בצורה קצת מחודדת אמר יהודי מסכיל אחד, אשריהם ישראל שלא נצטבעו על פעמונים בבתי הכנסת שלהם, כמו להבדיל בכנסיות. כי אם היו מצטבעים, היה לנו מסכת פעמון. אילו צלצולים שיוצאים בהם אין חובה ואילו צלצולים. חרש שוטה וקטש, שציצלת, צלצולות, צלצול. כך הוא עשה חוך מלאכת, אין משהו על דרך הפורים. עברו את זה ליהודי למדן אחד, איי, 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 כמה חבל שלא נצטבינו על פעמון. הרי אם היינו מצטבים פעמון, היינו זוכים בעוד מסכת, והיו שונים ואומרים, אילו צלצולים שמצלצולים, מה מצלצולים, צלצול קטן, צלצול קטן, לא יכול לבחור. מה הוא התכוון לומר? המסכיל רצה לצחוק מהכניסה לפרטים, והתלמיד חכם אמר, הקדוש ברוך הוא נתן, אם הוא נתן, אז הדברים האלה חביבים עליי, ואני רוצה לדעת את כל הפרטים. אני חוזר לבית הדין. אתה יכול להיות תלוי בצווארך, הראיה יש לזה גם כן ככה, בדרך חידוד, בין צדיקים נחתמים, רשעים נחתמים, בינונים תלויים ועומדים. מה פתאום, מה טיבת זה תליון ועומד? איך תולים אדם? קושרים את גרונו לחבל, והוא עומד על איזה אדום, ומסיטים את האדום, וכובד הגוף שלו שובר לו את המפרקת. אז מי שעומד תלוי ועומד עדיין, זה יעשה את ימי תשובה. עכשיו, ביום הכיפורים, או שיורידו לך את העניבה הזאת, או שיסיטו לך את האדום. תלוי ועומד, הוא תלוי עדיין עומד. אם בית המשפט היה אומר, לתליה בצווחה, יכול היה לתלות אותו, ואחר כך לא יצא ידי חובת תליה. אז הוא אומר, שתצא נשמתך זה דקדוק. משהו מעין זה, בימינו, היה איזה כנס של חוזרים בתשובה וכו' וכו', ואחד שאל את המנחה, מה טיב הדקדוקים בפרטים כגון אלה משגעים אותי? צריך להיות כתוב, שוכן בצבא, שני סימנים, רוב סימנים, שיהיה רוב, ועם זכות הסיירה וכל מיני כאלה. טוב, אני איים בזה, אני אשלח לך תשובה. תן לי את הנייד שלך. אז הוא רושם את הנייד שלו. וישהו אני אומר לו, הבטחת לי, למה אין לי תשובה? מה שלחתי לו נייד? מה, SMS, אני יודע מה. אז הוא אומר, מה המספר שלך? אז הוא מקריא אותי בסוף, אמר לו, בסוף צריך להיות אחד. נו, אם אני כתבתי שתיים, אז מה יש? אבל הוא צוחק ממנו. למה אתה צוחק? אם אתה מבין שהנייד עובד רק אם אתה מחייג אחד ולא שתיים, ואם אתה כתבת אפס במקום, סתם אפס כתבתי. אתה מבין שיש מנגנונים שעובדים רק על הפרטים האלה. אז למה אתה לא שואל, אדון אס-אמס, למה אתה לא מסמס לי? כי לא חייגת מה שצריך. אם שחדת לא כהלכה, אם צלצלת בפעמון לא על פי לך, אז הלך וצלצול. אם היינו זוכים את מסכת פעם. אני תמיד אומר, אם אתה לא עושה על פי הלכה, אז מה? זאת אומרת, אני הולך לשכפל מפתח. כשגומרים לשכפל מפתח, אז המהדרין משייפים קצת את המפתח. מה יש? אני נתת לי מפתח, ואני שפלתי אותו. אבל יש פה אובי של אלפיות מילימטרים של המתכת. וזה לא ייכנס לחור של המלול. ואני מנסה ומנסה. ואני עומד ואני מדבר עם המלול ואני מסביר למפתח. וזה לא עובד שום דבר. ובא שייפן ועושה שיוף אחד וזה עובד. כי המפתח מתואם לדבר הזה. אם אתה שם תפילין וזה לא בין עיניכם, אז הכל נחמד הזה. אז זה לא אמור לעשות את המסקנה שהתפילין עושים. וחיו את זה בזה בכל... לכן, כשהרמב"ם אמר שיגעון ארוך, הרמב"ם הזה אצלי קשה. הרי יש לכל דבר סברה. אם אני מכניס את המנעול, אז והשיניים לא תואמות באלפית המילימטרים שלהם, אז זה לא עובד. אם אני מחייך כל היום ואני לא מחייך את המספר, רק מספר, אם אני חייך מספר אחר, אתה מבין לגמרי. מספר אחד, אוכל, שניים, מה אכפת אותך? מה אכפת לך? זה לא מחייך. המסקנות של המצוות, לכן, אצל המקובלים, ומי שניסה לחדור לעומק הדבר, מבין שהתנאים פועלים רק אם כל המרכיבים תואמים את המטרה הזאת. וזה העניין שיש טעמים גם לפרטי המצוות. והרמב"ם הזה צריך עיון. על כל פנים, כשאנחנו אומרים שהרב קוק אמר, גם הלילה וגם החצות וגם המילים הם תנאים בדבר הזה, אז הרב קוק לשיטתו, לשיטה של כל חכמי החוכמה הפנימית וכו', שיש לזה מסקנה, שיש לזה משמעות, ואתה לא יכול להתעלם מאחד המרכיבים. אז אם הוא קיבל... אתה לומד משנה. אתה לומד משנה ואתה יכול להתפלפל מה זה התחצות, זה חצות, זה מחלות השחר, או כמו שהמשנה אומרת בראש השס, שלהכין את אדם מעבירה, מה טיב כל המרכיבים האלה? אז אני יכול לדון מבחינת ההלכה, מה זה מנוי, מתי הוא נמנה לפני השחיטה, אחרי השחיטה, מתי המינוי הזה התחיל לחול וכל הסיפורים האלה. אבל הוא בסיבור שלו מבקש לתת הסברים פנימיים, ועצם העובדה הזו שהוא אמר, המשנה המשנה, ועכשיו אני צריך לומר הסברים במשנה הזאת, אז אני מקבל על עצמי את המשימה הזאת, ואני מבקר. במקרה שלנו אנחנו גם יודעים, הוא רואה את המשימה בעיקרון של חירות. והחירות היא כשהאדם נאמן בעצמו. חירות היא שהוא לא מושפע ממישהו אחר. חירות היא שהוא עצמי, שהוא עובד עם השכל שלו, ועם השכל שלו הוא מנסה להבין דברים. ולא מה שאחר הכתיב לו, ולא מה שאחר מחייב אותו, אלא מה שהמוח שלו מבין בדבר הזה. והוא עשה חשבון, המצרים שיעבדו, המצרים יכניסו את היהודים ללחץ, והשחרור משמעו שאני נפטר מהלחץ הזה. וכל הדברים הללו, בלילה אדם מרוכז עם עצמו. למה למשל, התפילה שכולנו אומרים בערבית, ותקננו בעיצה טובה מלפניך. לא צריכים עיצה טובה ביום. למה אומרים את זה רק בערבים? זה בקשה טובה, בקשה נחמדה. למה לא אומרים אותם בשאר שעות היממה? כי הלילה אדם עם עצמו. אדם עם עצמו, אדם מתיישב בדבר. אדם מנסה לצלול לתוך הסיבה. אז הלילה הוא מולין את הבקשה הזאת, תקנינו בעיצה טובה מלפניך. כי אדם אז נפגש עם עצמו. אז ממילא, כיוון שהחיות היא להיות עם עצמך, אז הפסח נחל רק בלילה. ואם הלילה זה החלק הלילי, ולא החלק שפה נוטה ליום, ולכן התחצות וכו' וכו'. ואותו דבר גם בסיבה של צלי. אז בפשטות למה צלי? עוד פעם?
מיד מאוד.
מיד מאוד, אתה לא יודעת, מה אתה עכשיו, עכשיו אתה עושה לי בישולים, עכשיו, אין לי זמן, כמו שהוא לוקחים את הבעל חי, שחטת אותו, הצלי זה דרך ההכנה המהירה ביותר של הבשר. וכיוון שבחיפזון המהירות הזאת, אז המהירות הזאת מחייבת גם את הכנת האוכל בצורה הכי מהירה, ולא נחל אל הצלי. זה הפשט הגסטרונומי של הדבר הזה. עכשיו נראה מה הוא כתב. ולא נחל אל הצלי. מתוך העומק הנפלא של רושם קדושת החטיביות היחידית של האומה, שכל פרט ופרט ממנה מתגלה בה רק בצורת יחידותה, כי אפשר שכוח הטעם הספור קדושה זו יתפשט מחוץ לכלי המחזיקו, שהוא התוכן הקדושה שבבשר הפסח. הערכים שאני מבקש להטמיע במקרה הזה, להספיג אותם בעצמי. האכילה יש לה מעמד מיוחד בכל היישובים של התורה, תוך ייחודים. גם מהפרשיות שאנחנו עומדים בהן.
הכהן,
זה חסר היה, אני רוצה היה גם לישראלים. עוד פעם, כתוב בתורה שמוכים מאכלות אסורות ונתמתם בם. הכתיב של נתמתם בם חסר א', אז בלי ניקוד, ונתמתם בם, תהיו מטומטמים. מטומטם זה איש שיש לו בלוק על השכל, זה לא עובד. לא כתוב את זה לא מי שאוכל ביום הכיפורים ולא מי שמחלק לאכול מאכלות אסורות זה לאו. אז למה האיסור של לאו, המסקנה שלו היא כל כך נוראית שהלב נעשה מטומטם? הוא לא יכול לתפוס. נו, מה ההסבר הכי פשוט?
אוכל את
הבינה חלבנה. עוד
פעם,
עוד פעם. נהפך להיות חלק מהבינה. הדבר היחידי שאם אתה אוכל, הוא נעשה חלק ממך. כולסטרול, ויטמין B12, ויטמין B, כל הרשימות האלה שאתה אוכל אותן, אתה אוכל מאכלים אלה, זה נעשה חלק מהדם שלך, חלק ממערכת, אולי אתה לוקח כדורים, אם אתה לוקח מאכלים, המאכלים הופכים להיות חלק ממך הפיזי. אז לכן מאכלות אסורות, יש להם מעמד מיוחד ממנו, גם בזהירות, כל מיני זהירויות, אכילת חמץ, גבעות, כל מיני הידורים, והידורי הידורים. מה הרקע הרעיוני של ההידורים הללו? כי לאכול דבר שהוא לא תואם איתך, זה בדיוק מישהו סוכרי, ואוכל סוכרי הגבעות. הוא אלרגי, הוא אוכל לחם. יש פה, אני חושב שיש שניים, שלושה אנשים, הם פטורי צבא. הצבא פתר אנשים טוטליים, כי הוא אומר, אני לא יכול לקחת אחיות, כי אין במני להזין אותם. הוא בבית, הוא יכול לסלסל לעצמו בכל מיני קרקרים ובכל מיני שיבולית שועל וכל מיני מנות, זה הוא לא יכול. אז הדבר היחידי שנעשה חלק מן האדם, לכן הוא נעשה טומטום. וניתמתם בה, ונתמתם בה, אז האוכל הוא מיוחד במינו. אז הוא אמר, לאכול צלי באוכל, יש, אני קורא עוד פעם, העומק הנפלא של רושם קדושת החטיביות היחידית של האומה. זאת אומרת, הרי עם ישראל מתייחד בזה, לכן הפסח נאכל רק לי, כל בן אחר לא יאכל בו, וכל פרט ופרט מהכלל הישראלי מתגלה רק בצורת יחידותה. זאת אומרת, יש לכל אחד אספקט יחידי. אז אי אפשר שכוח הטעם הספור קדושה הזו יתפשט מחוץ לכלי המחזיקו, הרי זה לא יכול להיות שיהיו מרכיבים נוספים, כי הוא צריך, גם האוכל צריך להיות עצמי. והוא התוכן הקדושה. לא בכל מאכל יאכל ולא ימושל. כל צורות הכנת האוכל, בישול, טיגון, כל מיני צורות גסטרונומיה ששפים למיניהם ממציאים. הוא שם קצת תבלין, הוא שם קצת מים, הוא שם... כל הדברים הללו הם דברים נוספים. אני רוצה נטו, נטו יהדות, נטו פסח. צלין זה הצורה היחידה שאתה לוקח את המאכל ואתה מכין אותו לאוכל מבלי שאתה משתמש במרכיבים נוספים. זה חלק מן העצמיות. כמו שאתה צריך להיות עצמי, אתה צריך להיות עצמך, אתה לא יכול להיות בדברים נוספים. כי אם טעמו המקודש מוכרח שיהיה הצור כולו וכנוס בתוכיותו. זאת אומרת, זה בתוך הדבר, וזאת היא פעולת הצליה. מה עושה הצליה? לא עושה שום דבר. מה היא עושה בגוף שלה, צורת ההכנה? האש, החימום, תופס את אותו גידי, את אותו כבש שלקחת, והוא מוסיף לו רק חום. חום במעלות כאלה וכאלה מאפשרות את הבשר לאכילה. אז לא הכנסת בו לא שום דבר אחר. זאת אומרת, מה שהכנסת זה רק מה שיהיה לבוא בתוכו. אני חוזר, פעולת הצליה מכנסת את כל הכוח של הבשר בתוכו, ולא התפזרות מחוץ לו. ובזה יואר על כל יחיד בסגולתה של פלודה של המצווה. כנוס חילו המקודש, זאת אומרת, כל העוצמות שיש לו כולם הם בתוך עצמו. העצום בנשמתה הגדולה שלה הוא מעביך ללה בצורה מכונסת כזאת. עד כדי ההכרה של היחידיות הגמורה של האומה כולה, אומר, וזה כמובן ביטוי למה גדולה עם הגיור. הסיפור עם הגיור זה בדיוק הסיפור עם המפתח. זה בדיוק הסיפור עם ה-SMS. צריך על פי כללים האלה, אז אתה מצטרף לעם היהודי. אתה מצטרף לעם היהודי בהכרה של היחידות, בקדושה של כל אחד ואחד נפרדיה, מכונס בתוכה, בכל הווייתו. הוא הופך להיות חלק מהעם היהודי, וזה הצלי, וזה הדוגמה הזאת. עם ישראל הפך להיות עם השם ביציאה ממצרים, וכל מה שעושים באותו לילה, זה בדיוק היסודות הללו. זאת אומרת, זוהי דוגמה איך הרב לקח את כל התנאים של הפסח ואמר באיזה נסיבות היסטוריות הפסח הזה התקיים, וזה שכל אחד יהיה מכיר את עצמו, כל אחד שהוא לא זקוק לא למים ולא למרגרינה ולא לשמן ולא לכל מיני תבלינים לצרף אותם לזה. הוא צריך להיות הוא, וכשהוא יכול להיות הוא אז הם יכולים לצאת. יש עוד קטע קטן, יש הרבה קטעים, אבל מה שאנחנו רוצים עכשיו לעסוק זה בעמוד המזיין. אביב זה מושג בוטני, לא קשור לטבע. אז נכון הוא שיש הוראות של מועדי ישראל שכולם במישור של הטבע. אנחנו מדברים נניח על חודש האביב, אנחנו מדברים על חג הקציר, שבועות, אנחנו מדברים על חג האסיף. אלה הם הוראות שכולם קשורות לטבע. יש גם הוראות היסטוריות. אתה מדבר על יציאת מצרים, אתה מדבר על מתן תורה, אתה מדבר על זמן שמחתן. בסדר, אז שני המסלולים הללו זה שיחה גדולה מאוד בשביל להבין איך יש תיאום בין המסלולים הטבעיים וההיסטוריים. אבל העובדה שהתורה חוזרת כמה וכמה פעמים שלוש פעמים על חג האביב, זאת אומרת שיש משמעות ועובדה היא איפה אנחנו שותפים גם היום לחובה לדאוג זה יהיה באביב.
עיבור השנה.
הראיה היא, הדבר למצוא מוסלמים, שאתו ככה, מילא כשהרמדאן חל בטבת, אז יש לו צום, אבל כשזה חל בתמוז, באב, איזה צום ארוך יש לו. מוסלמי אמר, מה אפשר לעשות? אפשר לעשות, אפשר, אם הייתם יודעים את הסוד של העיבור, הייתם, וכיוון שהמוסלמי פייר, בקיצר, יש להם את הפטנטים, וכיוון שהתורה אמרה חג האביב, אז חכמי ישראל עשו כל מיני פטנטים כדי שחג האביב שמור את כל השביבים, וזה הסוד העיבור שלעולם פסח חל לנו באביב המחיים. ביפו, בימי הרב, או לפניו, היה מוסד בשם שערי תורה, שבשלב מסוים הוא היה ישיבה מקצועית. זאת אומרת שכמובן לימודי תורה וכו', היו לימודי המקצוע. אני עוד הכרתי חלק מן השרידים של המוסד הזה, אבל כמה וכמה גלגולים. הרב אותו, הרב של יפו, היה אחראי לתפעול של התלמוד תורה הזה, הוא היה מוכן אותם, היה מדריך אותם, וכמובן שהעסקנים גם ביקשו שהוא ידאג לתקציבים ותרומות וכו' וכו', והיו משתמשים בשם שלו, הוא גם כתב מכתבים לטובתם, שיהיה מפעלים לקיים את המוסד הזה. אחת הצורות שאנחנו הציע להם איך להגדיל את ההכנסות, להדפיס לוחות, אולי הם עשו את זה גם לפניו, לוח שנה שגם היום כל מיני מוסדות שולחים שי כזה, משהו, זה כבר נניח לאנשים של יחסי ציבור של המוסד הזה, יותר מתוחכמים, יותר יפה. אז היו עושים לוחות, נתפסים לוחות שנה, אמר הרב קוק, אני אצרף לזה פתגמים על כל חודש. זאת אומרת, הלוח נמצא, יש לו בבית אפילו צילומים שלו, ובשוליים שלו היה חודש ניסן, חודש אדר, וזה משפטים יפים כאלה, חצי שירים, חצי מסוגננים, וזה הייתה לאיזו תפוצה נכבדה, והרב קוק הבליע להם כמה עניין מחשבה כאלה. זה היה במשך כמה שנים, וכל שנה פסוח אחר. זאת אומרת, כל שנה אספקט אחר. היום זה עיקר המציאות בצורה כזאת, שרציתי לראות כמה מהם, אז יש בספרייה הלאומית, יש ספרן שיורד איתך, זה נקרא 08. 08 זה חותם, בחותם המלך, אתה צריך לתפקיד לדיוד, הוא יורד איתך ומלווה אותך, ואתה מקבל את זה לכמה רגעים, ואסור לצלם את זה, זה שווה הרבה הרבה כסף, כי זה נהן, אבל יש לו מעמד מיוחד במינות. אז כמה מהלוחות האלה היו תפרש ה-ב, ה-ג' ב-1914-13, שנה אחת לקח הרב עוזי קלחיים, זיכרונו לברכה, וכתב קונטרס בשם מגד ירחים, נמצא בספרייה, יצא בכמה הוצאות. מגד ירחים, והוא כתב הסברים לכל אחת מן הפתגמים הללו. והפתגם הוא בין שורה אחת, וההסברים לעתים מוסתרות על פני שניים, שלושה עמודים בדבר הזה. זאת אומרת, הוא הראה איך הרב חשף איזו בעיה בחודש, ואיך הוא ביקש בפתגם הזה לומר את התוכן שלו, והוא פירש אותו. אז הוא פירש אותו, אני חושב, רק על שנה אחת או שנתיים. אני עוד בחייו, הוא לא חי בה. בחייו, אני אמרתי, יש עוד כמה אפשרויות איך לזוויות נוספות של הדבר הזה. אוקיי. אז בפסח, בניסן, יש לו פתגם. יציאת מצרים תישאר לעולם בתקופת אביבה של האנושות. זה נשמע נורא שירי, נורא נחמד. רגע אחד, אתם הרי סוגרים מהקוקריטים, כשהשמיים עוטים אור אפל, גם הנשמה, לא יש איזה כזה, שיר כזה. זה פתגם שלו לחודש חשוון. בקיצר, אז כמובן זה הסתכלות בזה שיש עננים וכל מיני זה, אבל יש כמובן תוכן פנימי בדבר הזה. אני חוזר לאביבה של האנושות. יש ביטוי שנתבע לאחרונה, אביב העמים, האביב המוסלמי, זה התחיל, אני חושב, מהעולם הקומוניסטי, הסטליניסטי, שדיברו על אביב העמים. זאת אומרת, שהרעיון של הקומונה, של הקומוניזם, זה יהיה פריחה לכל העולם, כאילו היה שקוע באיזה חורף, בעננים, ועכשיו יבוא האביב, כמו שהאביב זה הפרחים וכו' וכו', כך יהיה גם, נניח, בהיסטוריה, או ביחסי האומות, או דברים כאלה. מה אמר הרב קוק? יציאת מצרים שלנו זה לכאורה מאורע אישי לאומי של עם ישראל. מה זה שייך לאומות העולם? אבל כיוון שאנחנו מצווים לדאוג שזה יחול תמיד באביב, אז האביב הוא גם ביטוי אקלימי. הוא גם מטאורולוגי, שיש עכשיו באביב בעולם. אבל באביב הכל צומח, הכל פורח, הכל שמח, הכל צעיר, הכל בלכתחילה. היום אתם יוצאים בחודש האביב, זה ביטוי שיציאת מצרים שלנו היא לא רק גורל היסטורי של עם ישראל, זה גם גורל שמשתף את כל העולם כולו וגם מביא לו בשורה. זה האביב האמיתי. זה אביב העמים האמיתי. זה פתגם. וראונה, שבמחשבות האלה, הוא חשב עוד לפני שהגיע לפתגם הזה, אני חושב, אז בקטע, כמו שאמרנו, בעמוד למצרים, היום, קטע אחר בעמוד, היום אתם יוצאים בחודש האביב. פעולת היציאה שלכם היא פעולה חודרת בכל היקום, פעולה חודרת בכל הטבע. פעולה חודרת בכל משהו למעלה מן הטבע. היום הוא מיוחד במהותו הרוחנית להיות מוכן ליציאה שלכם, והוא בחודש האביב, שהפריחה והחיים המתחדשים מוכרים בו כל כך בכל הטבע. קנה כאן מקום הייחוד כל תמצית הבריאה, להיות הכל משותף עם יציאתכם המופלאה. אז הוא כאן הלך יותר עמוק ממה שהפתגם הזה לכשעתו, כך הוא אומר. מה קורה, נניח, בחודש האביב בצמחייה? יש ריח של אביב, מה יש? אם אתה מסתובב בשדות הפרדסים, אם אתה עובר על יד שדה תבואה, מה אתה רואה בשדה התבואה? כשאתה רואה את הקמה עומדת בקמותיה, שיש שיבולים, ובתוך השיבולים יש גרעיני תבואה. גרעיני התבואה האלה, כשאתה מוציא אותם, אתה צריך לתחום אותם, ויש לך קמח. ואז יש לך המאכל האנושי הבסיסי. איפה היה הקמח הזה קודם? הוא היה אסור, הוא היה מכונס, הוא היה נתון בתוך המוץ של התבואה. אז מה אנחנו עושים? אחרי שאנחנו מוצאים את התבואה, אנחנו מוצאים אותה מבית הסוהר. אנחנו מוצאים אותה מהשעבוד. יש גם שחרור בטבע. זה בור שהוא יכול היה לראות, מסתום הראה אותו, בשפת אמת, תבדקו אחר כך בשקלים, בפרשת שקלים תף רישנון ור. אז השפת אמת ככה, בחצי מילה זרק את זה. הכל יוצא לחירות. שם כתוב באחד באדם, משמים על הסלים ועל הכליים. זאת אומרת, גם בטבע, כיוון שבחורף, הכל היה עצור באדמה. הגשם, הברד, אם הוא מזיק, אז הוא מוריד את הפרחים. מה אומר הפרח? כשהפרח גדל על עץ, הוא נפתח, והוא מוציא מתוכו הגרעין של התפוח. הגרעין של הצמח, הוא נמצא בתוך הפרח הזה. הוא כבוש באדמה, והאביב הוא גם יציאה. אתם מבינים איזה פנורמה הוא פתח? זה לא רק יציאה לאומית, זה לא יציאה של המין האנושי. זה גם יציאה בטבע. יש איזה שיעבוד, יש איזה כינוס, יש איזה בית סוהר, ואתה יוצא מתוכו. ואז, למה כולם אוהבים את האביב? למה כולם נושמים לא הריאות? האביב בעולם. כי הכל יוצא לחופש. כי שום דבר לא משובד. זאת אומרת, אותו יסוד בבריאה של יציאה לחופש, היא מדובר גם מהצד החברתי, גם מהצד הסוציולוגי, גם מהצד הבוטני. זה עובר איזו השקפה אדירה של אחדות. היום אתם יוצאים בחודש אביב, זה לא סתם איזה ניב שירי. זה, עכשיו תראו איך הוא כלל את כל זה בחצי משפט. פעולת היציאה שלכם היא פעולה חודרת בכל היקום. פעולה חודרת בכל הטבע. זה לא במקרה, ולכן כשאנחנו עושים כל מיני קומבינציות כדי שלעולם פסח יחול באביב, זה לא רק מן גזירת הכתוב כזאת. גזירת הכתוב הזאת באה לבטא מפני שבאמת מה שהאביב של עם ישראל הוא אביב של כל העולם כולו. האביב הזה הביא גם פירות חדשים. פעולה חודרת בכל משהו למעלה מן הטבע. לא תגידו לי שרק בעולם הטבע. עם ישראל הוא למעלה מן הטבע. אבל כמו שיש טבע לטבע שאתה רואה, גם בלמעלה מן הטבע ישנה פריחה. היום אתם יודעים, היום הוא מיוחד במהותו הרוחני, להיות מוכן ליציאה שלכם. זאת אומרת, כשעם ישראל יצא, אז הוא יצא מפני שגורלו להתחדש, והוא בחודש האביב, שהפריחה והחיים המתחדשים מוכרים בו כל כך בכל הטבע. כולם רואים, אתה יוצא לשדה, אתה יוצא עשבים, הכל ירוק, תצא לגולן, תצא לזה המרחי, גבעת האיריסים, אני יודע, הכל מקום כל כך נחמד, נחמד, הכל פורח. גם עם ישראל פורח, גם הטבע פורח, גם החיים החברתיים פורחים. אז היסודות הללו, קנה כאן מקום ייחוד כל תמצית הבריאה. זאת אומרת, עם ישראל הוא תמצית הבריאה, אבל כיוון ש... הפריחה שלו חלה באותו תאריך, אז אתה מראה כאן את התלות זה בזה, להיות הכל משותף עם יציאתכם המופלאה. היציאה של עם ישראל זה להיות הוא. הגרעין של הטבע גם זה להיות הוא. הטבע אמור להיות, אם אנחנו אנשים צעירים, זה באביב ימיהם. כי האמת היא, שמבחינת ההתאמה לעונות השנה, מתי בחיי האדם זה התקופה שהוא לא בא עדיין לידי ביטוי? שהוא קטן, הוא לא יודע. אדם בערך, גם מבחינה ביולוגית, בשנות ה-18-20 מגיע הגוף לגמר גידולו. בדרך כלל אדם לא גדל אחרי גיל 20, אז העצמות מתחזקות וכו'. לכן תקופת הנוער שלו היא החורף. עובדה שכתוב באיוב ימי חורפי. אתם יכולים לראות את זה גם בפליצות. בימי חורפי אמרתי. זאת אומרת, בזמן שהייתי בחורף שלי. מה זה בחורף שלי? כשהייתי עוד צעיר. כשהייתי עוד לא בשל לגמרי, כמו שבחורף. התבועה מכונסת, גם הכוחות שלי הפיזיים לא הגיעו לכלל בישול, הייתי צריך להתפתח, השרירים היו צריכים להתמתח, העצמות היו צריכים להתחזק. הגעתי לכלל מידוי באביב, אני איש צעיר, אני משל יותר, ואולי גם לכם יותר עדים בקיץ. בקיץ אני כבר פירות, מתחיל כבר הדור החדש. ומה קורה כשאני מזדקן? סתיו, שלכת. אז יש פה התאמה, זאת אומרת, אפשר למצוא את הביטויים הללו גם בצד הספרותי. אז אתה מרגיש שמה שנעשה, נניח, בפיזי, במניין הפיזי שלך, תואם את מה שיש גם בטבע בדברים כאלה. יש אנשים שכולים מהם רוצים להיות באביב שלהם, זה לא עובד ככה. הוא מתחיל להיות צולע, הוא כבר לא יכול לרוץ מרתון. כשהיינו צעירים, אז אנחנו רצנו, כשהיה אביב. לכלל ישראל יש תמיד אביב. היום אתם יוצאים בחודש
אדר. ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.